ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.
את הנושא של נוב עיר הכהנים, את הבולמוס שאחז בדוד וכל מה שבא בעקבות העניין. ואנחנו ממשיכים הלאה. הסברנו בפעם הקודמת שדוד בורח למקום רוחני, הוא בורח לנוב, ששם היה המשכן, וכל מה שמצאו זה רק לחם, כל מה שמצאו זה רק לחם קודש. ועד כדי כך שדוד בורח לאחיש מלך גת. זאת אומרת, עד כדי כך הוא מבין שהוא בבעיה, אחרי שאחימלך נותן לו את לחם הפנים, ופתאום מסתבר שדואג האדומי שם, והוא כמובן ידווח מיד לשאול את כל מה שקרה. ולכן בסוף הפרק הקודם, בפרק כ"א, אז דוד בורח והוא בא אל אחיש מלך גת, ואחיש נבהל, ודוד מתנהג לא בצורה שגרתית, כדי שאחיש יעזוב אותו, כדי שאחיש ישחרר אותו מתוך כל העניין. ושימו לב שפתאום הוא נמלט לאחיש מלך גד, זה כאילו לפלישתים, זה למשהו מאוד מאוד בלתי צפוי. מה פתאום דוד דווקא לשם הוא מסתלק? מה, הפלישתים זה הרי האנטיתזה המוחלט לכל העניין. ותראו לרגע, תמיד אני אומר שלומדים תנ"ך זמן ומקום, הם הדברים הכל כך חשובים ועל כל כך מהותיים, שבוא נסתכל רגע במפה, נבין על מה אנחנו מדברים. הכותרת שלנו, וילך דוד משם וימלט אל מערת אדולם, וישמעו אחד בכל בית אביו וירדו אליו שמה. עכשיו תחשבו את הנסיבות, אם היינו צריכים לצלם איזה גרף, חייקה, אם היינו צריכים לצלם איזה גרף, מי שנמשך למלך ברח באמצע הלילה מהבית של עצמו, זאת אומרת אשתו הבריחה אותו דרך החלון מאבא שלה שבא דרך הדלת, היא הוציאה אותו דרך החלון, ומאז יש לו את הברית המיוחדת הזאת עם יהונתן, אחרי ששלושה ימים הוא לא אוכל, הוא מתחבא כדי לראות מה בכלל מתרחש, כי הגיע החודש, ואז יש את הסעודה, ואז קורה מה שקורה וכו'. ומשם הוא בורח לנוב, ושם, נו, ארוחת גורמה שהוא אוכל, זה חמישה לחמים של לחם הפנים, ואת זה הוא מחלק לכל הנערים שלו. תן איזה מרק חם, איזה פשטדה, איזה משהו שאפשר יהיה לאכול, ועכשיו הוא בורח לאחיש מלך גד. זה משהו בלתי נתפס בכלל בעניין. אנחנו מדברים על מלך ישראל, על אדם ששמואל משך אותו למלך, ובתוך כל הסיטואציה הזאת הוא נרדף כל כך. אז פשוט בואו נראה את המפה, נראה את, אנחנו מדברים על, כמובן, על דרום הר חברון, זיף, תקוע, כרמל, מעון, כל המקומות הללו. הוא ברח לאחיש מלך גת, שימו לב, זה באחד, בצד שמאל, משם הוא בורח למערת אדולם, שזה באזור חבל לחיש של היום, מה שנקרא לחיש וכו', ומשם יורדים, בעזרת השם, שבוע הבא וכו', מצדות עין גדי, והלאה, מואב, וכל העניינים כולם. עכשיו, אדולם נזכרה כמה פעמים במקרא, כולנו מכירים את זה מחומש בראשית, וירד עד איש עדול למי הוא שמו חירה אצל יהודה, ומשם כמובן מה קרה, תחשבו על הסמליות שבדבר, אין זמן אפילו לדבר על זה, אבל תחשבו על הסמליות שבדבר, יהודה יורד עד איש עדול למי, ושם הוא פוגש את תמר ובא אליה, ומשם מתחילים פרץ וזרח, מתחילה שלשלת בית דוד. ופה דוד, כשהוא מתמנה למלך, הוא בורח לאדולם. זה כמובן לא סתם, וזה לא במקרה. זאת אומרת, דוד מבחינה מסוימת מתחיל את העצמאות שלו כאן הוא מייסד איזה גדוד, הוא מייסד איזה חבורה של אנשים שהם איתו, ואחיו ובית אביו, שימו לב למה שכתוב פה, וישמעו אחיו בכל בית אביו, וירדו אליו שמה. אומר הברבנאל, הם ירדו אליו לשם כי הם פחדו ששאול יעשה בהם שמות. זאת אומרת, אם שאול לא מצליח לתפוס את דוד, מה הוא יעשה? הוא יקט האנשים שקרובים לדוד. מי זה האנשים שקרובים לדוד? אחיו ובית אביו. כל המשפחה, הוא יקה אותם. אז הם פוחדים, מכיוון שהם פוחדים, הם נסים אחריו, הם אומרים, איפה שהוא יהיה, זכותו תגן עלינו. אנחנו כבר נהיה יחד איתו, ונראה בדיוק מה לעשות. למעשה, הברבנאל מסביר את זה בעקבותיו, המצודות, המלבים, כולם הולכים בכיוון הזה. עכשיו, זה דבר שאנחנו מאוד יכולים להבין אותו. והתקבצו אליו כל איש מצוק, וכל איש אשר לא נושה, וכל איש מר נפש, ויהי עליהם לשר, ויהיו עמו כ-400 איש. כל המסכנים מתקבצים תמיד יחד. זאת אומרת, באת לקופת חולים, חיכית בתור כמה דקות, והתחלת להגיד למה אני מחכה בתור, כן, אני כבר 3 ימים פה, ואני כבר לא נתנו לי תשובה, אבל לא, מכירים את הפסיכולוגיית ההמונים הזאת, שהיא עובדת בצבא, זה בכלל, זה קלאסיקה, יומיומית מצויה, בישיבה זה גם דבר שמצוי, כן, וגם אתמול לא היה, וגם שלשום, וגם כשבאנו מפה והלכנו לשם, דברים שעובדים. אז ממילא יש איש מסכן אחד, קוראים לו דוד, והתקבצו אליו כל איש מצוק, וכל איש אשר לא נושא, וכל איש מר נפש, זאת אומרת, מי שחייבים לו כסף, מי שיש לו בעיה, ויהיה להם לשר, והיו עמו כ-400 איש, זאת אומרת, יש לו חבורה שלמה שאיתם הוא נמצא, חגיגה שלמה, והכל מתקבץ לדוד, ודוד, בכוח האישיות המיוחדת שלו, הוא מצליח לקבץ ולאחד את האנשים האלה, כי זה אנשים שכל אחד הוא עולם אחר, אבל דוד מצליח בכוח האישיות המיוחדת שלו, הוא מצליח לאחד אותם, כי הוא דוד, הוא מלך ישראל, הוא בהחלט מאוד משמעותי, וכתוב פה 400 איש, זה מגד, זה בסדר גודל של מגד וכולי, ובזה הוא נמצא ואת זה הוא עושה. עכשיו, וילך דוד משם, מצפה מואב, ויאמר אל מלך מואב, יצאנה אבי ואימי איתכם, עד אשר ידע מה יעשה לי אלוהים. אומר המלבין, וילך דוד, כי ירא ששאול ירדוף אחריו, יצאנה אבי ואימי איתכם, כי דוד ואנשי החיל ישבו במצודה, ושם סכנה בעת מלחמה. ביקש שיצאו מן המצודה לשבת בעיר המלוכה. הוא לא יחזיק את המשפחה שלו במוצב חודר באיזשהו מקום. הוא אומר, בוא נעביר אותם לבית מלון בעיר המלוכה. שם נשים אותם, שם יהיה שקט, שם יהיה רוגע, שם הכל יהיה בסדר, וממילא הכל יבוא על מקומו בשלום. ומה הוא עושה בפועל? וינחם את פני מלך מואב, וישבו עמו כל ימי היות דוד במצודה. זאת אומרת, יושבים אליו, נמצאים איתו, והם נמצאים שם. מה זאת אומרת כל ימי היות דוד במצודה? אז תראו בצד שמאל, בשתיים, בדף המקורות, מואב סיר רחצי, לפי שבשעה שברח דוד מפני שאול, הוליך אביו ואימו אל מלך מואב, כי היה ירא מפני שאול, והיה בוטח בהם, קצת קשור לפרשת שבוע, לפי שהיה מירות המואביה, הדאוד הכתיב, וילך דוד משם מצפה מואב, ויאמר אל מלך מואב, יצאנה אבי ואימי איתכם, עד אשר ידע מה יעשה לי אלוהים. ואומר, וינחם את פני מלך מואב, וישבו עמו כל ימי היות דוד במצודה. ולכך קראו סיר. מה הבשר מתעכל בסיר? כך נתעכלו שם שהרגם מלך מואב, ולא נמלט מהם אל האח אחד לדוד שברח אצל נחש מלך בני עמון, ושלח מואב אחריו, ולא רצה לתנו, והוא החסד שעשה נחש עם דוד, ולפיכך נתגרה עם המואבים. הדאוד הכתיב ויח את מואב וימדדם בחבל אשכב אותם ארצה וימדד שני חבלים להמית ומלוא החבל להחיות ותאי מואב לדוד לעבדים נושאי מנחה. זאת אומרת, גם רש"י מסביר לנו מה זה סמוך למואב, כשיצא דוד משם, הרג מלך מואב את אביו ואת אמו ואחיו, חוץ מאחד שבהם, והוא החסד שאמר דוד וכו'. בקיצור, הם התנכלו לו, והם הרגו וישבו עמו כל ימי יהוד דוד במצודה, ויאמר גד הנביא אל דוד. גד הנביא, במקרא אנחנו מוצאים אותו גם בשם נוסף, גד החוזה, מוצאים אותו גם בעניין הזה, והוא מזיז אותו, הוא מבין שיש פה סכנה לדוד. המואבים האלה לא כדאי ללכת לישון בלילה בלי שמירה. ויאמר גד הנביא אל דוד, לא תשב במצודה, לך ובאת לך ארץ יהודה, וילך דוד ויבוא יער חרת. זאת אומרת, אפשר לראות במפה איך שדוד מגיע מן המצודה, ואיפה אנחנו מוצאים פה את יער חרת? לא מוצאים אותו. המצודה זה באזור ים המלח, ואולי זה באזור... כן, אז מה זה חמש? כן, אז הוא חוזר לאזור מדבר יהודה. זאת אומרת, יער חרת זה משהו באזור מדבר יהודה, ומה שאנחנו צריכים להבין, כשגד הנביא, או גד החוזה, אומר לדוד, לא תשב במצודה, לך ובאת לך אל ארץ יהודה, הטקטיקה שדוד נוהג בה עד עכשיו היא בריחה. אומר לו גד, אתה לא תוכל כל הזמן לברוח, אתה צריך להתמודד. הרבה פעמים זה גם עניינים שלנו בעבודת השם בחיים שלנו. הרבה פעמים אדם הגיע לאיזשהם קשיים, והוא בורח, הוא לא רוצה להתמודד איתם. קשה לו להתמודד איתם, אז הוא בורח. אבל באיזשהו מקום מישהו מאפס אותו ואומר לו, תשמע, אתה לא תוכל כל החיים לברוח. אתה יכול לברוח פעם, פעמיים, שלוש פעמים וכו'. אתה לא יכול, אתה חייב לאדם מסוים סכום כסף גדול. בסדר, אתה יודע שהוא יבוא אליך, אתה הולך מהבית, לא היית, בסדר. אתה יודע שהוא יבוא פעם שנייה, סגרת את הפלאפון. נו, בסדר, מה אתה עושה? אתה חייב להתמודד עם העניין, איך אני מחזיר את החוב שלקחתי? או שאני לא אקח לאבא חוב, או שאני אגייס את זה עכשיו, או שאני אפגש איתו, או שאני אגיע איתו לפשרה, אני צריך אבל להתמודד עם זה. אז גם דוד, במעגל הראשון הוא בורח. הוא כאילו אומר, אני אברח, נראה מה יהיה. אומר לו, גד, תשמע, אתה לא יכול לברוח כל הזמן. מה יהיה בסופו של דבר? תתמודד, תראה בדיוק מה אתה הולך לעשות. ונכן, כי בריחה לפעמים היא שקט ושלווה, אבל אחרי זה הכל מתפרץ, וזה לא עוזר. ובדי שדוד שהוא איש ציבור לא יכול לעשות את הבריחה הזאת. עכשיו, מה זה יער חרת? אז תראו את המדרש בתהילים במקור מספר 3, בנאות תשי ירביצני, מדבר בדוד, בשעה שהיה בורח מפני שאול, מה כתיב? וילך דוד ויבוא יער חרת. ולמה נקרא שמו יער חרת? לפי שהיה מנוגב כחרס, והרטיבו הקדוש ברוך הוא מטובו של עולם, שנאמר כמו חלב ודשן תסבע נפשי. זאת אומרת שהיה שם איזה זה ביטוי למצב הקרקעי שביער הזה, האם האדמה היא לחה או האדמה היא יבשה, ומה יש שם ואיך יש שם וכולי, וזה שפע וברכה, וכמובן שאדם רעב זה מאוד מאוד משמעותי מבחינתו. עכשיו כאן, בפסוקים הבאים, ו' ז' ח' וכו', פתאום נראה שדוד הופך לאיום ממשי מאוד. וישמע שאול כי נודע דוד באנשים אשר איתו, ושאול יושב בגבעה תחת האש של ברמה, וחניתו בידו וכל עבדם ניצבים עליו. אמרנו כבר שזה משהו פרנוי מפחיד מאוד, איך יכול להיות שהמלך, כשהוא מוקף באנשים שלו, הוא יושב עם חרב וחנית, וכשאנחנו מדברים על שאול יושב בגבעה, הגבעה הזאת, כל מי שנוסע לאזור פסגת זאב, אם הוא יוצא מהרובע, מכיר בצד שמאל תל אל פול, שם חוסיין בנה את הארמון שלו, אלא שבאמצע נכנסה מלחמת ששת הימים, ויש שם שטח מגודר שהוא כנראה שטח ירדני, לא רצו לריב על העניין הזה, ויש שם שלד של וילה שהיא הווילה שחוסיין התחיל לבנות לעצמו, כי הוא רצה שתהיה לו וילה לא רק ברבת עמון אלא גם בירושלים. אלא שמה, מסובב הסיבות סיבב שהייתה מלחמת ששת הימים, אבל זה המקום שנקרא גבעת שאול. אין קשר לגבעת שאול שנמצאת בכניסה לעיר, פרשה אחרת. במקרא, כשמדברים על גבעת שאול, מדברים על תל אל פול. זה המקום שעליו אנחנו מדברים, אי שם בין בין צומת הגבעה הצרפתית לפסגת זאב במציאות של ימינו. אז מה קורה? ושאול יושב בגבעה תחת האשל. זאת אומרת, תראו גם את הגיבוי שהוא מקבל, תראו את הגמרא בתענית במקור מספר 4, היינו דכתיב ושאול יושב בגבעה תחת האשל ברמה. וכי מה עניין גבעה אצל רמה? אלא לומר לך, מי גרם לשאול שישב בגבעה שתי שנים ומחצה? תפילתו של שמואל הרמתי. שמואל עוד מחזיק את שאול שהוא לא יאבד לגמרי לגמרי את כל מה שיש לו. גם רשי פה מדבר, מתייחס ומדבר על העניין הזה ועל הנקודה הזאת. הוא מלא פחד והעבדים שלו מראים לו נאמנות, ושוב תראו, וכל עבדיו ניצבים עליו. ויאמר שאול לעבדיו הניצבים עליו, שמעו נא בני ימיני. בני ימיני כולם מהשבט שלו, שבט בנימין, גם לכולכם ייתן בן ישי שדות וכרמים, לכולכם ישים שרי אלפים ושרי מאות, כי קשרתם כולכם עליי, ואין גולה את אוזני בכרות בני יהונתן עם בן ישי, ואין חולה מכם עליי. הביטוי העממי הזה, אני חולה עליך, אני שומע כל מיני אנשים מדברים ככה, דברים הזויים, מקורו במקרא. אם מישהו יגיד לכם את זה, תשאלו אותו, מה המקור? בוא נראה אם אתה יודע. פסוק בספר שמואל, אסור לומר אותו במקומות מתונפים, צריך להגיד אותו אחרי שאומרים ברכת התורה. בקיצור, זה משהו, אני חולה עליך. אז בקיצור, ואין חולה מכם עליי, ופה זה הפוך, אין חולה מכם עליי. וגולה את אוזני, כי הקים לי את עבדי עליי להורב כיום הזה. בקיצור, מה שנקרא גייס חמישי. גייס חמישי, דרך אגב, מה המקור לביטוי גייס חמישי? נו חברה, השכלה כללית, ציונים, מזרוחניקים. הצבא הצרפתי היה מחולק, כמו שצהל מחולק בכל דבר לשלוש, הצבא הצרפתי היה מחולק לארבע, בתקופת נפוליון. היו כאילו ארבע כיתות וארבע פלוגות וארבע גדודים, וקיצור זה היה הכל מתחלק לארבע. ומי שהיה כאילו רוצה להזיק ולקלקל, אז היה נקרא גייס חמישי. הוא כאילו, הוא לא חלק אורגני של העניין, אלא הוא כאילו, ונהפוך הוא כזה. אז זה נקרא גייס חמישי, מי שלא שייך בצורה אורגנית למערכת המסודרת. אז בכל מקרה, שאול מפחיד אותם, והוא אומר להם, תשמעו, דוד יהיה מלך, זה נראה מאוד נחמד בטקס ההמלכה, ותהיה מוזיקה יפה, ותהיה ארוחת ערב מכובדת, אבל תדעו לכם, בסוף יהיה מיסים, ויהיה בלגנים, ויהיה עניינים, והכל יהיה ככה כמו שצריך, ואמר לי, מסביר קצת אחרת, פשוט זה ההסבר, והוא משתף אותם בצער שלו. זאת אומרת, הוא אומר, תבינו, אני נמצא בסיטואציה שאני נרדף על ידי אנשי ביתי, לצורך העניין יונתן ודוד, ואתם אפילו לא מבינים שאדם יכול להיות חולה מדבר כזה. אתם כאילו לא מבינים אותי בכלל. אתם רוצים שהכל ימשיך להתנהג כרגיל. ואין חולה מכם עליי וגולה את אוזני. אתם לא מבינים שזה יכול לגרום למישהו זה, ואתם לא מגלים, הכל עובד וכו' וכו'. אתם יודעים איך קוראים לדבר הזה? לחץ פסיכולוגי. כשהמלך מתחיל לגלות את המצוקה, מתחילות להיפתח חרצובות הפה של כל האנשים מסביב. כי ככה התחלנו את הפרק. ומכיוון שהמלך אומר, אני מאוים, ואני מאוים בצורה מאוד מאוד משמעותית וקשה וכבדה ומסודכת, ומי יודע מה יהיה וכו' וכו', פתאום אחד מצביע. מי זה מצביע? דואג לאדוני, רגע, יש לי לספר לכל הפורום הזה מידע מאוד מעניין. מה המידע המעניין? מה היה קורה אם הוא לא היה מספר אותו? לא היה קורה כלום. ויען דואג האדומי והוא ניצב על עבדי שאול ויאמר, תשמע רב שאול, אתה צודק ב-100%, אני עוד רוצה להוסיף לך שמן למדורה, אני רוצה עוד לספר לך למה זה הרבה יותר חמור והרבה יותר גרוע ממה שאתה חושב, ולמה זה ככה. אז הוא אומר, ויאמר, ראיתי את בן ישי, מה לא נקרא לו בשם שלו? אז סתם אחד כזה, מה, אנחנו נגדיר אותו בשם שלו? לא, רק בזכות אבא שלו. ראיתי את בן ישי בנוב, ונוב איזה נוב, אל אחימלך בן אחיתוב. וישאלו בהשם, וצידה נתן לו. זאת אומרת, הם מכינים ימחים, ואת חרב גוליית הפלישתי נתן לו. זאת אומרת, גם תחמושת, גם אוכל, קטסטרופה, מה שאתה מתאר עכשיו זה באמת נכון. עכשיו, המלך נמצא במצב נפשי לא פשוט, וכשהוא שומע את שני הנתונים הללו, קדימה נסתער. אבל איך נסתער על דוד? דוד מסתתר באחת המערות, אף אחד לא יודע איפה הוא. אז מה עושים? משטפים. בוא נגיע עכשיו לנוב, ונטפל באחימלך ובכל העניין הזה. ופה קורה דבר נוראי. וצריך לראות מזה כמה לפעמים מה שפחות מדברים, מה שפחות מספרים, מה שפחות עושים. זה הרבה יותר טוב. זה הרבה יותר משוכלל. אתה לפעמים בלי להתכוון, בלי לחשוב, בלי לומר, אתה פתאום מגיע למשהו נוראי, משהו מאוד מאוד. וישלח המלך לקרוא את אחימלך בן אחיתוב הכהן, ואת כל בית אביו הכהנים אשר בנוב. כולם. איש לא יעדר, תפקירו את המשכן, כולם תגיעו אליי. להגיע מנוב לגבעת שאול, שם המלך נמצא. לא, לא נוב ברמת הגולן, נוב בבנימין. נוב בבנימין, אזור שילה, עופרה, משהו בבניין הזה. זה לא נוב, מה? יש במפה, הנה. יש במפה את נוב. איפה היא נוב? צפונית לירושלים, נכון. נוב, יפה. ירושלים, גבעת בנימין, גבעון, רמה, הכל בציר הזה. אז... מה? כן. ויבואו כולם אל המלך, ויומר שאול שמענה בן החיתוב, ויומר הנני אדוני, הנני, לשון של בטלה גמורה והכל, אני שומע אותך המלך, מה צריך? ויומר אליו שאול, למה קשרתם עליי, אתה ובן ישי, בתתחלו, לחם, בחרד, ושאולו באלוקים, אורים ותומים, לקום עליי להורד כיום הזה, ויאנח המלך את המלך ויומר, ומי בכל עבדיך כדוד נאמן וחתן המלך? מה זאת אומרת? ממנה לא בקש תעודת זהות בכלל. הוא בא אליי, הוא נשוי לבת שלך. הוא אדם שנמצא אצלך כל הזמן בבית. אני בכלל לא שואל אותו שום פרט ושום עניין. הוא בא, קדימה, זה חלק מהמשפחה, חלק מהעניין, הכל. אני פותח לו את הכל, נותן לו את הכל. אין לי שום דבר. ומי בכל עבדיך כדוד נאמן וחתן המלך ושר אל משמעתך ונחמד בביתך? היום אכילותי לשאול לו באלוקים חלילה לי. מה, זה פעם ראשונה שהוא בא אליי? אני כבר מכיר אותו, אני לא מבקש ממנו שום דבר. אני אעשה מהמלך בעבדו דבר בכל בית אבי, כי לא ידע עבדך, כי לא ידע עבדך בכל זאת דבר קטן או גדול. שמע, אני אין לי מושג. קרה משהו ביניכם? בין הבת שלך לבינו? השתכסכת איתו, רבת איתו, אתה משהו לא מרוצה ממשהו, אני לא יודע מכלום. אני באמת ובתמים לא יודע משום דבר. ותראו מה זה, לא שומעים אותו, לא מקשיבים לו. זאת אומרת, המלך מפעיל פה את כל הסמכות שלו, את כל, מה זה מלך, ושאול גוזר עליו ברגע אחד דין מיתה, אבל לא רק עליו. אבל לא רק עליו, ויאמר המלך מות, תמות אחי מלך, אתה וכל בית אביך. ויאמר המלך לארצים הניצבים עליו, סובו ועמיתו כהני השם. כי גם ידם עם דוד, וכי ידעו כי בורח הוא, ולא גילו את אוזנו, ולא אבו אבו המלך לשטוח את ידם, לפגוע בכהני השם. מה זאת אומרת? מה, אפשר פתאום להרוג אנשים סתם? מה קרה פה? לא שומעים אותם, לא מקשיבים, מה היו הנסיבות, מה היה, מה, 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 מה הולך פה בכלל? הכל בטוטליות, בדרסטיות, בעוצמה כל כך... עכשיו, יושבים פה יהודים למדנים. האם הם מתים אנשים על פי עד אחד? מי יעיד את כל העדות הזאת? עד אחד, על פי עד אחד הורגים אנשים? מה? אז זה משפט המלך, אוקיי? אז זה עוד יותר זה, אז המלך בא ועושה את העניין הזה. זה חלק ממשפט המלך שהוא יכול להערב. מלך פורץ גדר. מלך... מה זה? כן, שהוא נתן, אבל הוא לא יודע שהם עשו משהו רע, זה כאילו לא משהו שנתפס כ...
זה כבר אצלו במחשבה, אם הוא ידע.
כן, נכון, נכון. כשהוא נזכר כאן, שימו לב, ויאמר המלך לרצים הניצבים עליו, פסוק תזיים, ויאמר המלך מות תמות אחי מלך, הכל פה בפסוק י' ח', ויאמר המלך, פתאום פה, הנקודה של המלכות היא מאוד מאוד בולטת, כי הוא עשה פה את משפט המלך, אחרת הוא לא יכול לעשות דבר נורא, נורא כל כך, דבר כל כך נורא. עכשיו רשי דן פה מי הם הרצים? אבנר והמסע היו. זאת אומרת, הרצים זה שרי הצבא, אבנר והמסע, שניהם שרי הצבא, והם לא מסכימים, לא מסכימים לבצע את העניין הזה, והילקוט אומר, למה לא? אמר רבי לוי בחמש, דואג לו נתרד אלא שהיה ממרא בית דין, אמר לשאול, אין נשאלים אלא המלך בלבד. אמרו לאבנר והמסע, אמרו אבותינו, נשאלים למלך ולבית דין למי שצורך הציבור בו, ודוד צורך הציבור היה בו, והיה ממרא ואומר, אין נשאלים אלא המלך בלבד. אמרו לו, חזור על כל הסנהדראות, וחזר ואמרו לו, כשם שאמרו אבנר והמסע, ולא שמע עליהם. ויסב דואג לאדומים ויפגעו, מהו, אלא שהם לא פגעו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, מתורתי אתה מורד עליי, אני מוציאך מתוך מאיך, שנאמר, חיל בלה ויקירנו. מי זה דואג? שהיה משנה לתלמידיו, היו סופגים והיה שוכח ראשון ראשון. כיוון שראו תלמידיו שהוא מטמא את הטהור, מטהר את הטמא, נתנו חבלים ברגליו וגררו, שנאמר, גם אל התעצך לנצח, יחתך וישחך מאוהל. הרי העולם הזה, ושרשך מעץ חיים סלע, הרי מעולם הבא. זאת אומרת, דואג, דואג, דומי, מטרד מן העולם, בגלל, בגלל הדבר הזה. זאת אומרת, הם לא מסכימים לעשות את רצון המלך. אני חוזר לפרק, כי אנחנו חייבים לגמור. ויאמר המלך לרצין, ויאמר המלך בוא תמות אחימלך, בוא תמות אחימלך אתה וכל בית אביך, ויאמר המלך לרצין, אמרנו אבנר והמסע, הניצבים עליו סובו ועמיתו כהני השם, כי גם ידם עם דוד וכי ידעו כי בורחו ולא גילו את אוזני, ולא עבו עבדי המלך לשלוח את ידם, נבלע בכהני השם, מה פתאום שהם יעשו דבר כזה? ויאמר המלך לדואג, סוב אתה הופגע בכהנים, תראו מה שהוא עושה, אנחנו יושבים עוד על הכיסא, ויסוב דואג האדומי, ויפגע הוא בכהנים, וימות ביום ההוא 85 איש נושא אפוד בן. וכולם שואלים כמובן, למה כשמנו את החתמה, למה הם לא התגברו עליו? לא יודע בדיוק מה היה שם, אבל בסיטואציה באמת, 85 אנשים להרוג, והוא לבד, אבל יכול להיות שהחבר'ה של שאול עזרו, הם לא הסכימו להרוג, אבל לתפוס את האנשים הם הסכימו. זה יכול להיות. ואת נוב עיר הכהנים יקרא לפי חרב, מאיש ועד אישה, מעולה ועד יונק, ושור וחמור, וסה לפי חרב. את כל נוב עיר הכהנים, את כולם, את כל האנשים שגרו שם, התושבים, כי הם עזרו ונתנו לדוד לברוח וכולי. זה דבר נורא, נורא והיום. וימלט בן אחד לאחימלך בן אחיתוב, ושמו אביתר, ויברח אחרי דוד. אחימלך זה הכהן, הוא הצליח לברוח. ויגד אביתר לדוד כי הרג שאול את כהני השם. ויאמר דוד לאביתר. דוד אומר לו, אני לא מופתע. ידעתי ביום ההוא כי שם דואג האדוני, כי הגד יגיד לשאול אנוכי סבותי בכל נפש בית אביך. סבותי סיבבתי. זאת אומרת, אני גלגלתי שהוא גרם לכל העניין הזה. עכשיו נשבע לו דוד. ותראו מה זה, תראו מה קורה פה. סביב העניין הזה של שאול, דוד קורא ברית מיוחדת עם יהונתן, ועכשיו דוד קורא ברית מיוחדת עם הבן של אחימלך. שבע איתי, אל תירא, כי אשר יבקש את נפשי, יבקש את נפשך, כי משמרת אתה עמדי. זאת אומרת, אנחנו, יש לנו ברית. זאת אומרת, אדם אחד רודף את שנינו, כי אם שאול ישמע שאתה ניצלת, הוא ירצה להרוג אותך. אותי, בוודאי ששאול רוצה להרוג. זאת אומרת, אתה, כי משמרת אתה עמדי, אני איתך באותה משמרת. כאילו אנחנו, הגורל של שנינו הוא יחד. אנחנו התחברנו יחד בכל העניין הזה. זאת אומרת, אם אני מבין טוב, אז הוא אומר, אז דוד אומר לו, אני אשמור אותך משתי סיבות. א', בגללי קרה כל הבלגן הזה. אני אחראי על הבלגן הזה. ובית, אותו אחד שמחפש אותך גם מחפש אותי, ואותו אחד שמחפש אותי גם מחפש אותך. אז ממילא, מה, ורשי פה מקשה, אם באמת שאול רוצה להרוג אותי, את דוד, למה כדאי שאתה תהיה איתי? זה תוספת סיכון. בכל מקרה, דוד לוקח אחריות, אני סבותי, אני אשם בתוך כל מה, בתוך כל העניין הזה. עכשיו כמובן לא ציינו את זה, אבל כל אחד מכם, אני בטוח שהוא מרגיש, מה אתם שומעים בפסוק, בפסוק יוטה, ואת נוב עיר הכהנים יקרא לפי חרב, מאיש ועד אישה, מעולל ועד יונק, ושור וחמור וסיר לפי חרב. מה אתם שומעים פה? מה? המלך. שומעים פה את המלך. את מה שלא עשו בעמלק בצורה ראויה ושאול נענש, את זה מבקשים לתקן פה, לתקן. השם ישמור איזה תיקון זה.
אבל... גם דוד תיקן את שאול לא לקח אחריות, ודוד כן לוקח.
נכון, נכון. ודוד לוקח אחריות רבה מאוד, ובאמת הפרשנים שואלים פה, למה זה לא נמנע עם החטאים של שאול? לא ברור, זה דבר נורא להיום, להרוג עשרות אנשים חפים מפשע, כלום, סתם. מצד משפט המלך, איזה, רואים כשנכנסים לאיזה איזה אווירה, איזה סיפור ואיזה עניין יש פה מסביב ל, מסביב ל, מסביב לעניין ולדבר הזה. ו... מה זאת אומרת, אם דואג לא היה מספר שום דבר שקרה עם דוד? לא, הוא לא מבקש שהוא יספר. הוא לא מבקש שהוא יספר. כן? לא רצו לפגוע, ואז כשדואג מוסיף את העניין, אז הוא מחמם את כל האווירה. פרק קשה מאוד. מה זה? יכול להיות שגם הוא בא להקריב משהו, לדרוש את השם או משהו כאין זה, הוא היה אדם גדול. אז הוא הגיע לשם. טוב, אז אנחנו עברנו היום עוד תחנה בנדודי דוד, ובעזרת השם, בשבוע הבא, אני מקווה שנתחיל את השיעור בזמן, ולא יעקבו אותי, אני נהייתי מבחור ישיבה, איש של ישיבות. ואני... מה? זה נסיגה. אני מרגיש שזה נסיגה. היומן מנומר, אבל זה הכל כדי להכין את שנה הבאה וכדי לזה וכו'. אבל מה אני עושה שהאהבה הגדולה? עוד מסע בנדודים הללו, ואנחנו בעזרת השם בשבוע הבא ממשיכים הלאה בעוד נדידה, עוד איזה מרדף, עוד איזה עניין, וזה לא נגמר, זה ממשיך בתוך הסיפור. תודה ולהתראות.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.